טינקאסט, פודקאסט שכולו מיתוג ושיווק לבני נוער וצעירים. מגיש יניב ויצמן, מנכ"ל ובעלים של חברת טינק.
היי, איזה כיף שאתם איתי גם הפעם בטינקאסט, במסע שלי סביב מותגי הנוער הגדולים והאנשים שעומדים מאחוריהם. והיום איתי חבר יקר, לקוח ואחד האנשים הכי מגניבים בחיים שלי, גיא קוזו. האמת שאתה ביקשת שאני אעשה איזה גילוי נאות, ואני רוצה שהגילוי הנאות דווקא לא יהיה על זה שאתה לקוח, דווקא הגילוי הנאות יהיה על זה שאתה חבר שלי. והגילוי הנאות בעצם הוא לא רק על זה שאתה חבר שלי, אלא על זה שאתה אחד החברים הכי מגניבים שלי. ואני לא יודע אם אמרתי לך את זה פעם, אבל כאילו תמיד שאני איתך אני מרגיש נורא נורא מגניב. ואני חושב שיש לך גם, אני חושב שהבנת אבל שבחברות בינינו יש לך איזו אחריות. אחריות לקחת אותי למקומות מגניבים, להזמין את המנות הנכונות, להזמין את ה... אתה יודע מה, לפעמים אני גם מפחד כשאני מגיע לפגישות איתך, אם אני לבוש נכון, כאילו יש לי כל מיני אחריות בלהסתובב איתך. וזה קצת מתחבר כאילו למה שאתה עושה, אתה כאילו 15 שנה היית באדידס, שתכף נדבר על המעבר הזה מאדידס לריבוק, וכאילו, אני חושב שזה חלק מדרישות התפקיד שם, לא? קצת להיות
קול?
נראה לי, לא? חבל תצטנע. כאילו, אתה מרגיש שיש לזה איזושהי אחריות, לא?
אני מרגיש בבית. אני חושב שזה אחד הדברים הכי כיפים בכל המסע שלי, שמהיום הראשון ועד להיום, ואני מאחל לעצמי את אותו המסע מכופל ומשולש, תמיד מרגיש נוח. בין אם זה אדידס או ריבוק היום, אתה יודע, שאלת אותי מקודם, התכוננת, לא התכוננת, אז אני תמיד מתכונן.
כן.
ושהלכתי אחורה ככה במסע הזמן, אז בתור ילד, אף פעם לא, וכולם עכשיו ב-Last Dance עם מייקל ג'ורדן, אני יודע שאתה פחות מגיע מעולם הספורט, אבל כל נטפליקס מתפוצץ
פחות,
על זה.
נכון. זה אני יודע.
זה כן. בדרך להיות אחרי טייגר קינג, בעצם סדרת הנטפליקס הנצפית ביותר, למרות שבמקור זה מגיע מ-ESPN. אני הייתי ילד של ריבוק, הייתי ילד של שקיל אוניל, הייתי ילד של אומני פאמפ.
שמה זה אומר דרך אגב ילד של ריבוק?
ילד של האנדרדוג.
של האנדרדוג.
ילד של האנדרדוג. בשבילי ג'ורדן סימן, ואני בין הבודדים שתמצא שאומר את זה, ריש גלי, ג'ורדן סימן את כל מה שפחות אהבתי. תמיד רציתי לנצח אותו.
כי מה? כי הוא היה
מושלם. ואני תמיד התחברתי לאנדרדוג. בילדות שלי זה היה כדורגל, כדורסל, רסלינג, יפקות, אף פעם לא אהבתי את המושלמים.
הבנתי.
בטניס לא אהבתי את סמפרס, ובדור של היום לא אהבתי את נדל. אהבתי את המחוספסים יותר, את הצבעוניים יותר, ויצא המזל שאם אני לוקח את זה אחורה רגע במסע שלי, נעלי הכדורסל שלי, או כמה נעלי כדורסל, זה השקיל אוניל, זה השקייניסיס, זה נעל שהיא שוברת מוסכמות, זה לא נעל, גם בדיזיין לנגוויץ' שלה הייתה אחרת.
אז קפצת לי מהר מדי, אני אעשה, כאילו גם
להם... זה לא חדש לנו, אבל המאזינים זה חדש.
בדיוק, זה כאילו, גם כשר את מלא מונחים וזה, שתכף צריך להסביר לי, וכאילו להסביר את הזה, אבל כן, אתה יודע, אני מתחבר למה שהתחלנו לדבר עליו, יש פה מעבר שהוא מעבר דרסטי, כי המסע הזה שאני עושה בפודקאסטים, הוא מסע בעקבות מותגי הנוער הגדולים. וכאילו היה טבעי מאוד אם הייתי מדבר איתך על ה-15 שנה שלך באדידס.
לגמרי.
ואני מנסה להבין כאילו האם בני הנוער מתחברים למה שאמרת. האם בסוף בעולמות של אדידס ונייקי, לעומת הריבוק ואולי מותגים אחרים, כאילו אתה רואה את המקום של בן הנוער כשאתה היית, בן הנוער כאילו בחיפוש אחרי המותגים שיכול להיות הם המושלמים מדי או לא המושלמים מדי. האם זה שאני שם אדידס או זה שאני שם ריבוק אומר עליהם משהו? כלומר, אתה מבין את השאלה?
לגמרי, כאילו? לגמרי. זו גם השאלה שאנחנו שואלים. ובעצם כשאני מסתכל על הצרכן, אני מחפש גם את הצרכן הזה. אתה יודע מהשיחות שלנו, ואנחנו קוראים לו The Unexpected. זה גם הקמפיין ה-Unexpected, אבל זה גם הצרכן ה-Unexpected.
כלומר, זה ה-Unexpected דווקא ללבוש ריבוק?
לגמרי. כי אני חושב שבמלחמה של הגדולים, הסיפור הוא די מאוד ברור. זאת אומרת, אנחנו מבינים, יש פה שני ברנדים שהם מאוד חזקים, שמובילים את השוק, שיש להם אג'נדות מאוד ברורות. אבל אז בא איזשהו צ'אלנג'ר ברנד, איזשהו ניוקאמר, וקורא עליהם תיגר מזווית אחרת, מהזווית היותר, איך אמרת מקודם, קול, כן, רואים כמה אני ואתה זקנים, כן, כי אנחנו חושבים במילה קול,
כי מי ששמע את זה, בדיוק,
זה יצחקו, זה... אבל, כן. אבל זה חיבור אחר לצרכן, זה להגיד לו שלא הכל צריך להיות מושלם, AKA מייקל ג'ורדן, ולא הכל צריך להיות מתוכנת, אלא הדברים יכולים להיות גם ספונטניים ומאתגרים ומפתיעים. אם אתה תעבור... על רשימת, נקרא לזה, השיתופי פעולה שלנו, מהראשון עד האחרון, כולם מפתיעים. הם כולם שיתופי פעולה שאתה לא מצפה. מויקטוריה בקאם, שאתה אומר, וואלה, ויקטוריה בקאם, בית האופנה הזה,
כן.
חובר לריבוק, עד לקארדי בי, בעברה, עשתה כמה דברים, שונים, וגם בזירה הישראלית, אנחנו מנסים לקחת ולעשות את שיתופי הפעולה, ומפה גם ההיכרות שלנו, האחרת. האחר. אז,
אני מנסה להבין, כאילו, אתה יודע, לפעמים יש ביצה ותרנגולת עם כאילו, זיהיתם משהו אצל הקהל, אצל חבר'ה צעירים, אתה יודע, שהם נמאס להם מהדבר המושלם, או יש איזשהו משהו שיוצר מוטיבציה בזה שלהתחבר למספר 2 ולדאוג שאתה יודע שהרי אנחנו נורא אוהבים להמליך מלאכים ולהפיל אותם. יש משהו בסוף בזה שאתה מתחבר דווקא למותג שאומר, I try harder, אני יודע שאני מספר 2, האם זה מתחבר להשתובנה מהקהל, או שזה משהו שהוא
אז ממקום אחר? אז בשבילי, באופן האישי ומהמקום שאני בא, זה ה-DNA. מאוד קל לי לבוא כאנדרדוג, אני רגיל לבוא כאנדרדוג, בזירה המקצועית ו...
ואיך זה התחבר ב-15 שנה באדידס, למי שמגיע מהאנדרדוג? כלומר, היית בסוף, אתה יודע, שיחקת עם המותג, שיחקת עם הגדולים, שיחקת עם המותג הכי...
אני אקח את זה אפילו לעולמות שלנו, אם הייתי מגיע לפגישה בעבר עם יני והמשרד שלו, כאדידס הייתי מגיע עם כובע ומשקפיים אחרים. אני עושה מרחאות למי שלא רואה, ושאתה עושה את זה בריבוק, ההסתכלות שלי היא אחרת. ההבנה שלי של המערכת יחסים המקצועית שלנו היא אחרת. שאני צריך, I need to try harder. גם איתך וגם עם הצרכן. בדיוק. וזה אגב הדבר שאני הכי מתחבר אליו בדיוק. בעבודה שלי. ההשקעה הזאת היא הנכונה בעיניי. לא השקעה פיננסית, אלא להשקיע בצרכן, להבין בדיוק מה הוא צריך, להבין את הזווית שהוא מסתכל על הדברים, לתת לו את ה-point of difference הזה.
ולמה בבני נוער? הרי יכולת להשקיע בכל, אתה יודע, למה להשקיע בבני נוער?
אז אני חושב שהשאלה פה היא, וגם כדי לחלוק קצת עם מי ששומע, אז אחת מהשאלות כזה שדיברנו עליהם לפני, זה מה זה בני נוער עבורך? אבל אני לא חושב שהמילה בני נוער, הם little people, הם לא בני נוער. Mm. אז כשאני מסתכל על זה, מעבר לסיסמאות, הם העתיד והם ההווה, זה באמת זה. זאת אומרת, הם מחליטים מה קורה. אנחנו חושבים שאנחנו יושבים במשרד, וקובעים מה קורה. ואני לא צריך לספר לך, בוא נסתכל על טיק טוק.
כן.
ובוא נסתכל על אינסטגרם, ואנחנו תכף ניגע בזה. בסוף זה הכוח של ההמונים.
מדהים. אני חושב שהרבה פעמים, אתה יודע, בשיחות שיש לי ככה עם חברות ומותגים, אני מדבר על בני הנוער כאיזשהו מנוע. והמנוע הזה גם לחברות שבסוף, אתה יודע, בני נוער הם לאו דווקא הקהל המרכזי, והם אומרים לי, עניב, אבל הם לא קונים, הם לא הצרכן המרכזי, אבל יש בהם איזשהו מנוע. אני חושב שמותג שמאבד את הבני נוער, זה כמו ללכת לבקר בקיבוץ ולראות שכל הצעירים עזבו אותו. נכון, עדיין גרים שם בקיבוץ, אנשים מבוגרים והכל בסדר, הקיבוץ מתקיים. אבל זה שהוצאת את הצעירים מהקיבוץ, או זה שהוצאת את הצעירים מהמותג, ואני רואה, דרך אגב, אני עובד כבר הרבה מאוד זמן עם מותגים, ויש מותגי אופנה, שהחליטו מה שנקרא אסטרטגית, לא לפנות לבני נוער. ואתה רואה שבסוף יש שם איזושהי דעיכה. כי יש בסוף בבני הנוער משהו, איך אתה קראת לו? הם לידרים, הם איזשהו וייב שבסוף משפיע על המותג.
קודם כל, אני חושב שאמירה של הם לא קונים, I'm sorry to say, ואני לא יודע אם מישהו אמר את זה לפני שהוא לא אתה, הוא לא מכיר את המספרים. הם קונים והם מצביעים ברגליים, והם הראשונים לקנות בכל פלטפורמה שהיא, בין אם זה בזירת האונליין, או בבריק אנד מורטר המסורתי, או בכל דרך שיש להם, הם הראשונים להצביע, שהם אוהבים משהו, הם הראשונים להצביע. אגב, הם הראשונים להשפיע על אמא, על אבא, על דוד, על דודה, על האחיינית, על החבר, אז שאני או שחברה כמו ריבוק מסתכלת על הבן נוער, הוא או היא, המעגל הרבה יותר גדול מ...
מדהים.
איך אנחנו מגדירים את זה? 9 עד 18? באחד המצגות שלך, איך אנחנו קוראים לבני נוער?
טווינס, 9 עד 18, אתה יודע, מה שאתה אומר שהם מנוע, הם לא רק מנוע שיווקי, הם מנוע מכירתי, הם מנוע שמשפיע על הצריכה של קהל רחב יותר.
יש להם מעגל שני, מעגל שלישי, ואני חושב שהם השגרירים הכי טובים שמותג יכול לחפש. תראה, שאני, בכל השנים שלי, אחד הדברים שאני יותר אוהב לעשות, זה להסתכל. עכשיו, מה הכוונה להסתכל? זה להסתכל על צרכנים. עכשיו, יש שני דרכים לעשות את זה. לעשות את זה בקניונים, לעשות את זה ברחוב, לעשות את זה בפארקים, לעשות את זה במגרשי הספורט. והדרך השנייה זה להסתכל מה שקורה ברשתות החברתיות. ולהבין שהחבר'ה האלה, הם הדיקטייטורס, הם מכתיבים, מה יהיה? הם מכתיבים את זה לפעמים גם למותגים. ואני חושב שלזהות את זה, ולהבין שזה הפוקוס, אני חושב שכל מותג שיעשה... את ההסתכלות הזאת פנימה, אני חושב שיוכל רק להרוויח מזה.
דרך אגב, יש לך דוגמאות לזה? דוגמאות ש מהארץ או מהעולם שבהם דווקא הבני נוער הכתיבו משהו, השפיעו על משהו, הובילו משהו? כאילו שאתה אומר, אם זה לא היה מוכוון לבני נוער, אם בני נוער לא היה המנוע של זה, זה לא היה קורה.
לגמרי, אני אקח לדוגמה, אני חושב שמה שדדי עשה עם הדיקה, הוא דבר מדהים, כי בעצם היה פה התחלה של משהו שהתחיל בזירת האונליין.
נכון.
ועבר לבריק אנד מורטר המסורתי, לחנות המסורתית, ואחר כך עבר לעסקים שהם חוצי יבשות, ועבר לארצות הברית. ובעצם נו ברנד הפך להיות ברנד, והפך להיות תחרות לזרה ול-H&M, ולמותגי הספורט, והפך להיות גם באיזשהו שלב מולטי ברנד אנביימנט, והיום אפשר למצוא את ריבוק באדיקה, ואפשר למצוא מותגים נוספים, והם הפכו להיות הטרנדסטר. אז אני חושב שאנחנו מחפשים דוגמה ישראלית על איך עושים ברנד, בעצם בא דדי, והוא לא לבד, אבל עם צוות, ופשוט יצרו ברנד.
כן.
מ-0 ל-10, ולא הפוך.
כן. דרך אגב, הפירמידה הזאת, דוגמה מהם, אנחנו שומעים על אדיקה המון, בכל הדוגמאות של בני הנוער, אתה יודע, על באמת על זה שהם מזהים, ועל זה שהם משתנים נורא מהר, ועל זה שהם משתמשים בפרזנטורים מחול, כדי לדבר לאנשים בארץ. אבל יש סכנה גם בזה שאתה מותג שהוא טרנדסטר. כלומר, יש סכנה בזה שאתה אולי תפספס את המיינסטרים. כלומר, מרוב שאתה עסוק בלהיות בטרנדסטריות, בשפיץ, בחדשנות, אולי המסה העיקרית לא תהיה איתך. אולי זו גם הסכנה של ריבוק. דרך אגב, יכול להיות זה לא סכנה, ותגיד לי מראש, אתה יודע, אני לא רוצה למכור להמונים. אבל בסוף, כולם רוצים למכור להמונים, לא? אתה בסוף...
אז אני חושב שיש, בתוך מה שאמרת, יש כמה דרכים להסתכל על זה. אני חושב שבסוף יש כמה פילרים, כמה שכבות, לאיזה... אותו מותג שמכוון רק לסוג צרכן אחד, בעיניי מפספס את העוגה, והעוגה היא גדולה, ולפעמים זה אפילו נשמע מצחיק, זה כמה עוגות.
אוקיי.
אז שאתה אומר טרנדסטרס ולהתפקס רק בו, לא. יש אחוז מסוים מהביזנס שאנחנו עושים בריבוק, שאמור, אנחנו קוראים לו נקרא לזה ההייפ קונסומר. אותו צרכן שמחפש את שיתופי הפעולה, את השקות שאתה מכיר ואתה לא מכיר. אוקיי, זה שכבה אחת. השכבה השנייה זה מי שמושפע ממנו. השכבה השלישית זה מי שמחפש value for money. השכבה הרביעית זה מישהו שראה הקמפיין שלנו.
מדהים.
אהב את מה שעשינו, ופתאום הוא אומר, רגע, למה לא ריבוק? והכי חשוב, אני חושב שבסוף הכל מגיע מהספורט. היום, יותר מתמיד, המודעות לנקרא, בעולמות שאנחנו קוראים לזה פיטנס, אנחנו לא רוצים לקטלג. פעם היינו מקטלגים ריצה ואימוני כוח. בוא נקרא לזה פיטנס. בתוך עולמות הפיטנס יש עולם שלם. עבורי להתפקס רק בדיסציפלנט אחד, תהיה טעות.
כן.
עבורי לגעת במרחבי יותר, אני אוכל להרוויח.
נשמע כמו הרבה עבודה, אבל. כאילו זה שאתה אומר שהצרכן שלי הוא באמת, הוא לא אותו דבר, אתה יודע. גם כשאני אומר בני נוער, שזה כבר גם ככה פילוח, אבל אתה אומר, גם שם יש לי הרבה סוגים של בני נוער, או סוגים של צרכנים, זה המון עבודה.
השאלה הכי מצחיקה שיכולה לבוא מהצד של משרד, זה, אוקיי, who's the target consumer? כאילו מי הוא?
הבנתי.
זה כולם. כן, האם אנחנו ממוקדים בכל קמפיין לצרכן מסוים? התשובה היא כן, אבל להגיד שאנחנו נוגעים רק באחד או אחת, זה לא הביזנס שלנו.
במדד הצלחה שלך, כאילו בינתיים, בדרך שאתה עושה עם ריבוק, איפה אתה ממקם את עצמך? עד כמה אתה באמת חושב שהצלחת להיות רלוונטי, להגיע לבני נוער, להגיע לצעירים?
אז אני
אמרך, אגב, מה מקומו, איך אתה בכלל יודע את זה? איך אתה יודע בכלל היום, אתה מקבל פידבקים, אתה...
אז אני אמקם את החברה ולא אותי, ואני חושב שאחד, אנחנו לא עושים מספיק, אנחנו זה אני והצוות, ובדירוג, או אם אנחנו עושים את הדירוג, אני חושב שבסוף, המבחן, ואני לוקח אותך מקודם לשיחה שלנו, להסתכלות, המבחן הוא מבחן הרגליים, אני קורא לו. שאתה הולך ברחוב,
שיש לך פטיש כזה, אתה יודע, אני מסתובב איתך ואתה כאילו מסתכל על רגליים.
נעליים ואחרי זה שעון.
תורף.
שאתה הולך ברחוב, בתל אביב, בדיזינגוף, או אם אתה נמצא, אם אתה הולך לפריפריה, צפונה או דרומה, עבורי זה המבחן, מה אני רואה על הרגליים. והדבר השני זה השותפים העסקיים שלנו. בסוף הם אלה, אגב, שעוזרים לנו. אבל גם הם אלה שהם המבחן
החנויות.
בשביל. חנויות, זאת אומרת, אני שם אפילו, יש את החנויות שלנו, אבל יש לי את השותפים העסקיים שיכולים להיות מגה ספורט, ברמה נקרא לזה כבית של ספורט, ויש לנו את פוטלוקר, ויש לנו בסיפור הזה של הייפ את פקטורי 54, ויש לנו את עולמות הטרמינל X, ובנערות את עולמות האדיקה. עבורי המבחן זה ההצבעה שלהם, איך הם מצביעים? האם הם מצביעים אמון בריבוק?
מה אתה מגלה? על בני הנוער אני מדבר, על הקהל הצעיר.
אני חושב שהפוטנציאל שלנו הוא עדיין, הוא אפילו לא מגרד את תנאי השטח. מה שאומר שיש עוד הרבה עבודה, מה שבתקווה משאיר לנו עוד המון עבודה, ואני חושב שגם עכשיו, גם תקופת ה-COVID-19, לראות את החזרה של הצרכן, ובישראל החזרה היא שונה לחלוטין ממה שקורה בעולם, לראות את ההצבעת אמון של הצרכן בך, במחירות, לראות את ה-engagement שלו בעמודי האינסטגרם שלנו, לראות את התגובות של האנשים, שאתה שואל אותי איך אני מודד את זה, אני מודד את זה לא מאנשים כמו יניב, אבל שאני מקבל וואטסאפ, או שאני מקבל DM, או שעמוד מקבל DM, ואומר וואלה, בוא'נה, אתם עושים דברים ממש מגניבים. אז כן, לא תמיד אפשר לקמת את זה במחירות, כי לא הכל נסגר תמיד לאיזשהו מעגל, אבל לשמוע את זה, או לשבת בארץ 16 עם יניב, ולידך יש זוג, והיא עם טייץ, והוא עם קלאפסי, זה הסיפוק האולטימטיבי.
איך אתה מסביר את המהפכה? אני קורא לזה מהפכה, אתה יודע, שאם בסוף מתבטאת בזה ששואלים היום כל בן נוער מהם המותגי נוער הכי גדולים, אני עושה את זה כל הזמן, ותמיד מותגי הספורט הם הראשונים שנאמרים.
אז התשובה...
איך אתה מסביר את זה? או בכלל, איך שבני נוער מתלבשים היום?
יניב, תשובה מאוד קלה. אתה מכיר את המונח נעלי התעמלות, נכון?
נכון.
אז אחרי זה היה לנו...
שאצלי זה היה נעלי התעמלות.
ואחר כך יש לנו נעלי ספורט או ספורט. ההגדרה הזאת היא בעיניי שייכת לעולם הישן.
שלנו.
כי עולמות הספורט, אפילו עולם אחד אחורה. אין היום עולם ספורט, כי חברה כמו ריבוק, היא עושה קייטרינג, מיישוב, ואני אחזור על זה, שיתוף פעולה עם ויקטוריה בקאם לקוטור של הקוטור, והיא יורדת למטה עד לנעלי ילדים ב-value price לכל אימא ולכל משפחה. אבל מה שיש באמצע, הוא עולם שלם של שיתופי פעולה, הוא לא עולם של ספורט, הוא עולם של אופנה, ועולם של סטייל, ועולם של פונקציונליות, ועולם של סוסטיינביליות, של חברה ששמה על עצמה לא כסלוגן להיות חברה ירוקה. אלא חברה שבאמת מאמינה שיש לה את היכולת לשנות העולם, ואני חושב שאחד הדברים שאני יותר גאה בהם...
אבל איך זה קרה? שנייה, לפני שאתה... איך זה קרה? התחלת ואמרת לי, בדור שלנו זה היה נעלי ספורט, בני נוער הלכו עם נעלי ספורט, היו לי נעלי ספורט לשיעור התעמלות. כלומר, היום אתה יודע, הסניקרס, בכלל, האוטפיטים של אדידס, ריבוק, כאילו... ממה נובעת המהפכה הזאת?
קודם כל היא מהפכת האיקוניזציה, מהפכת האייקונים.
אוקיי.
היא מתחילה, האייקונים יכולים להגיע מעולמות, הם מגיעים מכמה עולמות, אבל בואו נקרא לזה עולם הספורט. יש אייקונים בספורט, יש אייקונים בעולמות המוזיקה, ויש אייקונים בעולמות הקולצ'ר.
מדהים.
אם אני לוקח את שלושת נקרא לזה סאב תרבויות האלה, הם בדיוק הסיבה למהפכה הזאת.
כלומר, זה שאני רואה את כל הראפרים, זה שאני רואה את כל השחקני, זה שאני רואה בכל הקליפים, בסוף חלחל למטה, וכולם...
זה במאוד מהיר, זה שנעשו שיתופי פעולה, זה שנבנו שותפויות, זה שנבנו קולקציות שלמות שמדברות ל... דיברנו על קונסומר, על צרכן, שמכוונות לצרכנים מסוימים, שפתאום הפכו את זה למיינסטרים. מה שפעם, שוב, אתה חוזר ואומר, ובצדק, זה נעלי ספורט, זה מזמן לא נעלי ספורט. עדיין יש נעלי ספורט, אבל זה מזמן לא נעלי ספורט, זה סמל סטטוס. זה מייצג אותי או לא מייצג אותי. תיקח, יניב, אנחנו מדברים על זה המון, אנחנו לקראת חודש הגאווה, ואחת הדוגמאות שאני יותר אוהב היום, לצורך העניין בחברה כמו ריבוק, יש לנו ריינג' שלם לקהילת ה-LGBT, שלא עושה את זה כי צריך לעשות את זה, וזה אולי מגניב. עושה את זה כי אנחנו חברה רב-גונית, חברת האם וגם החברה הלוקלית, שיש לה אנשים ממגדרים שונים, מלאומים שונים, וביחד מרכיבים קולקציה שנותת ביטוי. קולקציה האחרונה נקראת All Types of Love. All Types of Love זה לא רק סלוגן, זה באמת משהו שאנחנו מאמינים בו ורוצים לצאת איתו החוצה.
כן. שזה בעצם הקולקציה שלכם לגאווה.
כן, זו קולקציה אחת, אבל כשאנחנו מדברים סניקרס, או נעלי ספורט, שוב, עבורי נגיד מה שאתה קורא נעלי ספורט, הפך להיות פתאום סניקרס. כי העולמות האלה השתפשו. אני אתן לך את הדוגמה המובהקת. סיפרתי לך שאני מגיע בעברי, בתור ילד, בתור בן נוער, אז הייתי משחק כדורסל. אותה נעל הייתה לאותה תקופה מתאימה רק לכדורסל, ואז התחיל הטרנד של בעצם גם הזהות של אותו שחקן, עבורי זה היה שקילוני, לא אחרים. היום אנחנו רואים חזרה הפוכה, בעצם שחקני כדורסל, שמאמצים נעלי 90s של האייקונים שלהם, והם עולים איתם למגרש. זאת אומרת, אין לך כבר את הנעל הכי פונקציונלית,
כן.
יש לך את הנעל הכי מושכת עין, והיום NBA הוא לא רק מה שקורה למגרש, אלא התמונות בדרך שעושים לשחקנים, ולראות, אוקיי, מה ג'יימס הרדן נועל היום, ומה קורה עם לברון, ומה latest and greatest trend.
כן. דרך אגב, עבודה עם משפיענים, אני יודע כמה היא חזקה אצל בני נוער, אצלך היא בילט אין בעבודה. כלומר, אתה, כי אני יודע שכל מותגי הספורט, יש להם שגרירים ומשפיענים ונבחרות והכל, זה בילט אין בעבודה שלך? בעבודה השיווקית שלך?
יש פה שתי זוויות, יש את הזווית הבינלאומית, שבעצם יש לנו את האייקונים הבינלאומיים שלנו.
שזה מוכתב לך?
נכון. שזה יתרון.
נכון.
ויש לנו את הזווית הלוקלית המקומית, שבו אנחנו מנסים לראות מי הוא או היא שהכי נכונים לייצג אותנו בישראל, כי עבורי המילה שגריר, ואתה יודע מה, יש לה ערך, יש לה ערך חינוכי, יש לה ערך תרבותי.
אז מי? מי האנשים שאתה אומר, לריבוק אני אומר, שיכול להיות שלך אגב, תגיד לי, הם מתאימים לריבוק, לא יתאימו לאדידס, לא יתאימו לנייק, יש כאלה?
כן. מבלי להיכנס לשמות, אני חושב שכל מי שתפיסת העבודה שלו היא מחוץ לקופסה, וכל מי שיכול לקחת על עצמו את הספורטי אנקספקטד ולעשות דברים מפתיעים, הוא לגמרי מוזמן לבית שלנו. אתה יודע, אחת מהשיחות שלך, אני חושב שפה היו עם סמנכ"ל סמסונג, נכון? ובסמסונג אני חושב שהנוסחה שלכם מאוד ברורה, והיא מצליחה. אבל אני מחפש זווית אחרת מהזווית של סמסונג. זאת אומרת, שאתה שואל אותי איך אני מסתכל על הדברים, אני מחפש את האנדרדוג.
כן. דרך אגב, זה הסיבה שאתה מהמותגים הראשונים שנכנסו לטיק טוק. כלומר, אני אומר את זה כי אני עובד עם כל המותגים הראשונים שבנו נבחרות בטיק טוק ועשה פעילות בטיק טוק. דרך אגב, בהתחלה פירשתי את זה כי אמרתי, אוקיי, במקומות אחרים אין מה לעשות, המתחרים שלך הם שחקנים מאוד חזקים, אולי פה יש לך איזשהו אוקיינוס כחול.
אז קודם כל יש אוקיינוס והוא עצום. אנחנו, מהשיתוף פעולה שלנו, אנחנו בתוך טיק טוק, אבל אנחנו בסוג של עם מיקרו אינפלואנסרים ועם עמודים עוטפים, עוטפי בגץ כאלה. אנחנו עוד לא שם עם עמוד משלנו שמדבר את השפה שלנו, חברת האם כן, ואני מברך על זה וסופר שמח שזה משהו שקרה בתקופת ה-COVID-19, אני חושב שהפוטנציאל הוא אדיר, מה שקורה בעולמות הטיק טוק, ולא רק, אגב, כי מי שמכיר את טיק טוק זה היה מיוזיקלי לפני.
נכון.
ופתאום בא השינוי וכולם מופתעים, אבל אם נלך אחורה בהיסטוריה, אז היה לנו את אותה מגמה עם אינסטגרם, ובשלב מסוים היה לנו את המגמה עם יוטיוב, וכמובן שהיה לנו את זה עם פייסבוק, ועוד כל מיני פלטפורמות שהלכו, נעלמו כן או לא. אני חושב שהפוטנציאל שתמון בטיק טוק, אפילו לא מגרד את השטח.
אתה תהיה הראשון להיכנס לכל פלטפורמה חדשה?
ביי פאר.
כן? אתה תהיה הראשון שתגיד כן ו...
אני חושב רק מהעובדה שזה פלטפורמה חדשה, אוטומטית באופי שלי, אני ארצה להיות שם.
כן.
האם אני אהיה שם באותם נפחים, לצורך העניין, האם טיק טוק שווה ערך אינסטגרם כרגע, אם נעשה איזשהו מדד מוזניים? אני עוד לא יודע להגיד, אבל אני יודע להגיד שאם היה לי את היכולת, הייתי עושה עשרות תכנים ביום לטיק טוק עבור ריבוק. אגב, אני ממליץ לכל מי ששומע, בין אם הוא אינדיבידואל או ברנד, לעשות את זה. אני חושב שהמונח באנגלית, ה-underpriced attention, שקיים בטיק טוק, הוא לא מנוצל, ועכשיו אני אשאל אותך, יניב, ואם אתה יודע מה הפלטפורמה השנייה שאני הכי מאמין בה ב-underpriced attention.
ברור שאני יודע. אתה זה שהכנסת אותי לשם, אתה יודע. אתה גרמת לי את הלב בלינקדין. אתה יודע שזה מדהים איך בסוף הפלטפורמה הזאת, שהיא פלטפורמה שהייתה שקופה היא לגמרי, שחשבתי שהיא פלטפורמה למחפשי עבודה, הפכה לי אחת הפלטפורמות המרכזיות בפעילות השיווקית שלי.
היא הנעלי ספורט, יניב. כי יש לה, הנעלי התעמלות, יש לה תפיסה או איזושהי הסתכלות צרכנית, מס מרקטית שגויה, ובפועל, שאתה שואל אותי, היא בדיוק underpriced attention, כן. בדיוק כמו טיק טוק.
מעניין.
פוטנציאל הוא אדיר לתוכן. וזה מה שאגב...
פוטנציאל אדיר.
מה שמאפיין את שתי הפלטפורמות האלה, מה שמעניין בטיק טוק ומה שהם בלינקדין, זה העובדה שהן צמאות לתוכן, והן צמאות לתוכן אורגני.
כן. והן מקדמות אותו מאוד, הן מאוד מחזקות אותו.
האלגוריתם נותן כוח לקונטנט,
כן.
ולפעמים over a dollar, כן. שזה מדהים.
ויכול להיות שאתה כאנדרדוג, אתה יודע, שמן הסתם תמיד אנדרדוג גם מתחברת אלינו ללא לשפוך מלא כסף, בהכרח מחפשת פלטפורמות שהן פלטפורמות וקהלים דרך אגב, שהן יותר אורגניים.
תחשוב על זה, כן. בכל ביט שהוא בתחום שלנו, אני בעצם מתחרה מול הגדולים.
נכון.
אני מתחרה מול האדידסים, נייקים, אבל אני גם מתחרה מול היוניליברים.
כן.
בטיק טוק, הם עוד לא שם.
כן. תגיד לי, במסע שלך עד עכשיו, מה למדת על בני הנוער? קודם כל, אתה מרגיש אתה מבין אותם?
אז זה תהיה הצהרה גדולה להגיד שאני מבין אותם, אבל אני...
קצת יותר מבין אותם. מה למדת עליהם?
אני מסתכל על זה... אני לא בוחן אותם, אבל אני מסתכל על ההתנהגות צרכנית שלהם. זאת אומרת, אותו תיאור שלך, ושוב, אנחנו מאזינים לנו ולא רואים, אבל אותו תיאור שלך, שלי מסתכל מהרגליים ומעלה, אז אני עושה את זה בזירה הדיגיטלית. אני נכנס ואני מסתכל לראות מה הם דפוסי ההתנהגות שלהם. זה מה שמלמד אותי עליהם.
מה למדת? אם בכלל. משהו שהפתיע אותך, משהו שאתה חושב ש...
בלתי צפויים. לחיוב. זה אומר שלכל ברנד יש סיכוי. זה רק עניין של טיימינג. אם בעבר לפתח לויאלטי, היה לוקח עשרות שנים, ואחר כך לשמר את הלויאלטי הזה, היה לוקח עוד עשרות שנים, אני חושב שהיום הדרך היא קצרה יותר, לטוב ולרע. אז שאתה שואל אותי, אני חושב שיש מותגים שיכולים להיבנות ביום, ויש מותגים שיכולים להיעלם ביום. ואני חושב שזה היתרון והחיסרון של אותם בני נוער. הם, הבטחתי שאני כמעט ולא אדבר על אדידס, אבל הם חושבים שסטן סמית הוא נעליים, הם לא יודעים שסטן סמית הוא שחקן טניס. וזה תמיד הדוגמה הכי טובה שאני נותן, כי אדידס היא ב-DNA שלי ואני לא יכול להסתיר את זה, אבל זה דוגמה מדהימה, כי בעצם אחד מהסיפורים שהוא כותב עליו בספר שלו, זה שהנכד שלו שואל אותו, תגיד סבא, אתה נקרא על שם הנעליים, או הנעליים נקראות על שמך?
מעולה.
זה, שאתה שואל אותי בני נוער, זה תמיד, ואתה שמעת אותי אומר כבר את המשפט הזה, זה משהו שאני הולך איתו. זה די מייצג את המציאות.
מעולה. ודרך אגב, זה תמיד שאלה כאילו, האם זה משנה? האם זה משנה הידע הזה? או שבסוף אתה יודע, בני נוער כבר חיים במציאות אחרת, אתה יודע שבשבילם השם הזה, הוא לא משקף מה שלך הוא משקף. ואם אתה לא תבין, דרך אגב, את מה שהם מבינים, אז הפספוס הוא שלך.
שאלה מדהימה, ואפילו, אני סטורי טלר, בלב ובנשמה. אני גם חושב שכולנו, יש כמה דברים שיש להתווכח איתם, סטורי טלינג ונוסטלגיה זה משהו שעושה את זה. אבל אני לא בטוח שזה עושה. זה עושה את זה לדור הזה. אני יודע להגיד שלדור שלנו, שלי זה עושה את זה. אז אתה שואל אותי, אני חושב שזה שאלת המיליון דולר, או אולי אפילו כמה מיליארדי דולר. האם...
במיוחד במותגים כזאת היסטוריה. ואתה יודע, ישבו פה מנהלי שיווק אחרים, שהם אמרו דבר שהוא ביניים. אמרו, כן, חשובה לנו נוסטלגיה, אבל רק לזכור שהנוסטלגיה שלי, לא בטוח שהיא נוסטלגיה שלהם. כלומר, הציר היסטוריה שלי, או אפילו הפרשנות שלי להיסטוריה, היא שונה משלך ושל נער בן 16.
במאות אחוזים.
כן. תן ככה מילה טובה למותגים שעושים את זה טוב, מותגים שאתה רואה אותך מתחבר אליהם, עשו מהלכים יפים.
עכשיו, הזכרתי את אדיק, אבל אני אקח אותנו רגע לזירה הבינלאומית. אני חושב שאחד מהמותגים, ואני שם בצד רגע טעם אישי, אם זה הטעם שלי או לא, אבל מותג שעשה משהו מדהים, והוא בכלל, ושוב, דיברנו על היסטוריה, הוא מותג שקיים פחות או יותר מ-1800, נקרא ברברי, מכירים, לוקשורי ברנד בריטי, שהסיפור שלו, אם אני לוקח אותנו לתחילת 1900, אז הוא לוקשורי ברנד, הוא שולט בזירה הבריטית והעולמית, ופתאום במיד 90s הוא מוצא את עצמו במשבר זהות, נכון. כי מה שקרה, נקרא לזה, הקהל הלא נכון במרכאות, הציף את השוק עם הברנד הזה. החוליגנים האנגלים מהעולמות הכדורגל.
קורא לנו פה גם בארץ, דוגמאות כאלו, לא חסר.
וסלבריטאים די או אות אחרת שלא... ופתאום המותג איבד ממה שהפך אותו להיות ברברי, ואז בא בחור שלא הרבה מכירים, וכולם, קוראים לו קריסטופר ביילי, כי כולם מכירים את ריקרדו טיצ'י, שהוא היום הקריאיטיב דירקטור ב-2018, והוא הציל את המותג, הוא לקח אותו במסלול מ-2009, אני אשתמש בה, הוא יחזיר אותו להיות קול, הוא יחזיר אותו להיות לוקשרי, ואני חושב שמה שהם עושים היום, ככה רצתי די מהר, אבל המעגל הזה שברברי השלימו, הוא יוצא דופן, כי הם בעצם נמצאים בטופ חמשת או עשרת המותגים היום בעולם, עם לוגו חדש, עם פונט חדש, עם קריאיטיב חדש, הם טרפו את עולם האופנה, והם החליטו יום אחד שהם עוברים מארבעת הצוגות אופנה רק לשניים, ושל שני הג'נדרים ביחד, ולא... פשוט עשו דברים אחרת. אז שאתה שואל אותי, גם למה אני מתחבר קודם כל לעשייה ולחשיבה אחרת, והדבר שהכי אני אוהב לראות זה את התוצאות. התוצאות של ברברי...
זה גם סיפור סינדרלה כזה, אולי שאתה גם היית רוצה, אתה יודע, ריבו קול היום? אתה יודע להגיד?
הוא סופר קול.
בעיני מי?
הוא סופר קול בעיני מי שמכיר ומבין אותו. יש לו פוטנציאל להיות הכי קול. יש לו פוטנציאל להיות מלך ומלכת הכיתה. לא יודע, וואי, נהיינו ממש נוסטלגיה.
לא, השאלה באמת, אם ברגע שהוא יפרוט מלך ומלכת הכיתה, אתה יודע, אם אתה... זאת תהיה השלמת המשימה שלך. כי ברגע שהוא יפרוט מלך ומלכת הכיתה, אתה יודע, הוא קצת איבד את המקום שלו
אבל פה אני אקח, וזה מאוד קל לדבר על ברברי ולראות מה שהם עושים. בעצם השינוי הזה, כמו שאמרתי, הוא התחיל פחות או יותר ב-2009, ב-2014 הוא נהיה מגה שינוי, אגב, עם CEO שעוברת פתאום לאפל, אז אתה מבין שה-CEO שלך עובר לאפל והופך להיות דמות מאוד מרכזית, שאתה מבין שמשהו במותג נעשה נכון. ואז פתאום ב-2018, טורפים את הקלפים ומביאים בחור בשם ריקרדו טיצ'י מג'יוונשי, והוא לא עוצר. ברברי, גם השנה וגם בשנה הבאה, יהיה הטרנדסטר. זה אומר שזה לא נעצר שם, יניב.
אז אני מחזיר אותי אליך. אנחנו צריכים לסיים, אמרתי לך שהחצי שעה תעבור במהירות.
עובר מהר מדי.
אתה יותר מדי זמן לברברי במקום לדבר על זה, אבל ריבוק עוד 5 שנים? עוד 3 שנים? וואו. נשב פה ונספר, כמו שסיפרת ככה בעיניים זה...
החלום, כן. זה שאנחנו נוציא... אגב, החלום יכול להיות מציאות מסוימת, כבר קרה בעבר עם מותגים אחרים. אנחנו נוציא את ההקלטה, ואנחנו נגיד וואלה. זה...
מה האימור שלך? אתה יודע, בתור אחד ש...
אני לא מאמר, אז אתה צריך לדעת את זה עליי בכלל. Okay. אני מאלה שנכנסים לקזינו ואומרים לא תודה. גם אני. אני הולך לבירה הראשונה או ליין הראשון.
אז כנפתח את ההקלטה, עוד זה. מה אתה חושב שיקרה עם ריבוק? אתה עושה עבודה מדהימה בקרב בני נוער, אתה חושב שהם יחזירו לך אהבה, אתה חושב שבסוף החבר'ה הצעירים...
אני חושב שבעוד 3 או 5 שנים אנחנו נהיה בטופ 3 המותגים בעולמות הספורט, אופנה, לייפסטייל, הכי נחשקים. באוזניים ובפה של הילדים או בני הנוער, ויש סיכוי שאנחנו גם נטפס מדרגה אחת למדרגה השנייה ולא רק נשאר במדרגה השלישית. זה האימור.
זה האימור, ואני חושב ש... שאם אתה בן אדם ש... שמאמר שם, אז הסיכוי שזה יקרה הוא, הנה קיבלת ממני מחמאה, שזה יקרה הוא גבוה יותר.
זה כיף.
היה לך כיף, היה לך בסדר?
היה מעולה.
כן?
כן.
עבר לך מהר, לא?
חצי שעה עוברת מהר מדי. נכון. הנוטס לכל מי שמאזין שהבאתי איתי מיותרים לך.
הם חייבים לראות שבאת עם מלא נוטס וזה.
מיותרים לחלוטין.
וכאילו במחשבה שנייה אולי הייתי צריך להקיד את הפוסט הזה באחד הרגעים האלו שאנחנו בבר ואתה כאילו...
רציתי להגיד. ואז? אני מסתכל. קיבלתי הצעה לוויסקי מאולתר, אבל אני חושב שהייתי צריך לענות בכן גם לוויסקי מאולתר. זה היה עושה טוב לשיחה.
אבל היה לי מרתק. תמיד מרתק לי איתך, ותמיד כיף לי, ותודה שמצאת הזמן לבוא ולשתף אותנו בכל התובנות האלו.
תודה לך, ואני מקווה שמי שיקשיב לנו נהנה, או יהנה, והאתגר הוא שוב אליך, מתי אנחנו עושים את הפודקאסט הבא. Let's go for it.
יגיע הפודקאסט הבא.
יאללה, מעולה.
תודה גיא.
תודה לך.
בהצלחה במשימה.
תודה.
אז תודה שהייתם איתי, תודה לאולפני ביזי שירחו אותנו, תודה לאדיו, משווק את הפרסום של ספוטיפיי בישראל, כמובן תודה לחברות מאיגוד השיווק הישראלי, וכמובן אפשר גם להזין בספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט. אני הייתי יניב ויצמן, ואנחנו נתראה בטינקאסט הבא.